ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שלישית בשורות הרחבות. לפני שנתקדם בגמרא, יש לנו להתייחס לסימונים שעוד מעט נראה. אנחנו נראה, ויש לנו בשוליים כותרת מבנה, ואתם רואים צורת פפיון. זה מבליט שתי שאלות בעניין זביחת בהמות לעבוד הזרה. אחד, בלמום לעבוד הזרה. שתיים, בהמה, זביחת בהמה למלכוליס. מלכוליס, עבוד הזרה, שכידוע עובדים אותו על ידי זריקת או סקילה, זריקת אבנים. הגמרא, אמר רבי ברוך, אמר רבי יוחנן, מניין לזובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהוא פטור? למרות שאנחנו יודעים שזביחת בהמות לאלילים זה אחד מהעבודות שהיו בבית המקדש, ובאדם שעושה את זה לאליל הוא חייב משום עובד עבוד הזרה, אבל אם הוא זבח בהמת בעלת מום הוא פטור, שנאמר, הפסוק אומר, זובח לאלוהים יוחרם, מי שזובח לאלוהים אלילים הוא יוחרם בלתי לשם לבדו. ומה אנחנו לומדים מהפסוק הזה? לא אסרה תורה אלא כעין פנים. מה שהיה מתקבל בבית המקדש, פנים זה בית המקדש, אם אדם עושה אותו דבר לאליל, רק אז הוא חייב משום עובד עבודה זרה שחייב מיתת בדין. הווה בא רבה במאי, הווה כבר הוא שואל, רבה שואל, איזו מום, מה מדובר? אין לימה בדוקן שבעין, סוג של מום שקצת מה... נגיד פס לבן נכנס בשחור של העיניים. האם על זה מדובר שאם אדם עושה אותו לעבוד הזרה בהימד כזה שיש את הבעיה שדוקן שבעין הוא יהיה פטור? נכון אגב שיהודי שמנסה להביא בהימד כזאת לבית המקדש הוא לא יתקבל, אבל האם הוא פטור אם הוא זובח לאליל בהמה שסובלת מדוקן שבעין? השתא לבני נוח חזיה לגבוה בבמה דידו. יש היתר לגויים להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, לגבוה לקדוש ברוך הוא, בבמות. במות כמו מזבחות פרטיות. אם בן נוח רוצה להקריב בהמה בעלת מום כזה, דוקן שבעין, הוא יכול. אז לעבודת כוכבים מבעיה, עכשיו יבוא אדם ויקריב דוקין שבעין לאליב, מה הוא? הוא יהיה פטור? הרי דוקין שבעין מתקבל לגבוה, אומנם לא בבית המקדש, אבל כן מתקבל לגבוה. מה כתוב בפסוק? בלתי לשם לבדו, זה מתקבל לגבוה לשם על ידי גויים בבמה שלהם. אז אתה רוצה להגיד שמי שמקריב כזה דבר לגבוה הוא יהיה פטור? ודאי שלא. אז על איזו בעלת מום אתה אומר שאם הוא יעשה שאם הוא יסבוח את זה לליל הוא יהיה פטור? אלא במחוסר עבר. וכדרי בלעזר, דאמר בלעזר, מניין למחוסר עבר שהוא אסור לבני נוח? למרות שאמרנו שבן נוח יכול להקריב על במות, אבל גם להם יש סטנדרט, ואם הבהמה שהוא רוצה להקריב הוא מחוסר עבר, הוא לא יכול מדיני בן נוח להקריב כזה דבר על הבמה לקדוש ברוך הוא. ורב אלעזר מביא לנו את המקום מניין לדבר הזה. לפני שנתקדם בגמרא, אתם רואים בגמרות המסומנות שימוש במשולשים. בצד יש לנו תת נושא, מניין שמחוס העבר פסול בהקרבה לבני נוח, המשולש עם השפיץ למעלה הצעה, ואחר כך דחייה. ושוב פעם הצעה, דחייה עד שנגיע לחוף מבטחים. אז ההצעה כך, שנאמר אצל נוח. ורשי מוסיף פה שכל זמן שלא ניתנה תורה, אף ישראל ניקו בני נוח. אז הדינים שאנחנו לומדים מכאן שייכים גם ליהודי, ולכן אם בני נוח הם לא יכולים להקריב מחוסר עבר, אז יהודי שיקריב כזה דבר לאליל, הוא יהיה פטור. אז מאיפה רואים שבני נוח לא יכולים להקריב מחוסר עבר על במות שלהם? לגבורה כמובן, שנאמר, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל. זה מה שהקדוש ברוך אמר לנוח. ומה הגעה הכוונה? אמרה התורה, אבי בהמה שחיין ראשי איברין שלה. כאילו, בהמה שלמה, במובן הזה שאינה מחוסר עבר. אז כאן דורשים את המילה החי, ללמד שצריך להיות ללא מחוסר עבר. שואת אומר, והחי מכל החי, מבא אלי לימודי טריפה. יש תפקיד אחר לדרשה הזאת, מכל החי, זה בא למעט בהמה שסובלת מטריפות. טריפות, למה שיש כמה וכמה פגמים בבהמה שהופך אותו להיות טריפה, אבל זה לא קשור למחוסר עבר. למשל, אם יש לבהמה חור בריאה, זה הופך אותו להיות טריפה, ולא מחוסר עבר. אז איפה יש מקור שממעטת מחוסר עבר? הגמרא עונה, מלהחיות זרע נפקה. עניין של טריפה, למעט טריפה, שנוח היה אמור להיות זהיר, לא להכניס לתיבה טריפה, זה נלמד מפסוק אחר, מלהחיות זרע. פסוק בבראשית, פרק ז', פסוק ג'. ואיך זה עובד? כי מה כתוב? להחיות זרע זה כאילו להוליד. להוליד וטריפה אינה מולידה. הניחא למה דאמר טריפה אינה יולדת, אלא למה דאמר טריפה יולדת, מהי איכא למימר? אני לא אמעט טריפה מלהחיות זרע, כי גם טריפה יולדת לפי הדעה הזאת. אז אני אצטרך מכל החי למעט טריפה, אז לא יהיה לי מקור למעט מחוסר עבר. אמר קרא, איתך. בראשית פרק ו' פסוק י' כתוב איתך. ומה לומדים מזה? איתך בדומין לך. תכניס לבהמה, לתיבה של נוח, איתך. דברים שדומים לך, ולהפוקי טריפה. ואז נשאר מכל החי למעט מחוסר עבר. שאלה, ודילמה נוח גופי טריפה אבי. אז אם אתה אומר בדומי לך, אני לא ממעט טריפה, טריפת נוח עצמו היה כזה. הגמרא אומר, לא, נוח לא היה כזה, תמים כתיב בי. בפסוק כתוב נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אז כתוב תמים. אז אתה לא יכול להגיד שנוח היה טריפה. כלומר, אולי כן, דילמה תמים בדרכיו, זה תיאור בהליכות חיים שלו, זה תמים, אבל לא למעט טריפה. הגמרא אומר, לא, עניין של הליכות נאותות, צדיק כתיב בי. אז נותן אפשרות שנוח עצמו היה טריפה. לא, דילמה תמים בדרכיו וצדיק במעשיו. אבל נוח היה טריפה. אנחנו רק נחזור על השורה האחרונה. הגמרא דנה כעת האם אולי נוח עצמו היה טריפה. אז הגמרא ניסתה להציע לו, כי כתוב תמים. אז הגמרא אומרת, לא, זה לא משכנע שהוא לא היה טריפה, אולי כן, כי תמים זה עניין של הליכות. אז הגמרא אומרת, לא, אבל עניין של הליכות, כתוב צדיק. אז תמים זה אומר שהוא לא היה טריפה. הגמרא, לא, אולי כן היה טריפה, כי כתוב תמים וגם צדיק. תמים בדרכיו וצדיק במעשיו. אבל טריפה אולי כן היה. הגמרא דוחה, לא מצית אמרת דנוח גופי טריפה אבי. אי אפשר להגיד שנוח היה טריפה. דיסק עדייתף נוח טריפה אבי. המלא רחמנה דקוותך עיל שלמין לא תעיל. רק תכניס לתיבה אלו כמותך שהן טריפות. ובהמות שלמות בריאים אל תכניס. לא מסתבר. אז לכן המילה, אפילו למען ואמר שטריפה יולדת, אנחנו יודעים שאל תביא טריפה, כי כתוב איתך, בדומין לך, שלא היו טריפות, ונשאר מכל החי למעט מחוסר עבר. השתה דנפקה מאיתך, עכשיו שלומדים למעט טריפה מהמילה איתך, להחיות זרע למה לי. אותו פסוק שראינו לקראת התחלת הדיון, מה נלמד עכשיו מלהחיות זרע? אחרי שהגמרא בהתחלה אמרה מכל החי היה נצרך למעי טריפה, האם כל החי, נכון זה היה למעי טריפה, ואז הגמרא אמרה שלא, מכל החי זה באמת לראשי איברים, ועניין טריפה זה מלמד מלהחיות זרע. אבל אנחנו עכשיו ייתרנו, לשון ייתור, את הפסוק להחיות זרע, כי אני לומד מיעוט טריפה לא משם, אלא מאיתך. אז מה נשאר ללמוד מלהחיות זרע? הגמרא עונה, אם איתך, אם היה לי רק את הדרשה הזאת, הווה אמינא לצוותא בעלמא, ואפילו זקן ואפילו סריס. הייתי חושב, נכון, אל תביא טריפה, אבל למה אתה מביא את כל הבהמות האלו? לצוותא בעלמא, שלא ישעמם לך בתיבה. אז יהיה לך את כל הבהמות, אבל יכול להיות בהמה זקנה או סריס, בהמות כאלו שלא יכולים להוליד. שוב פעם, נכון שהם אינם טריפות, אבל בהמות שלא יכולים להוליד, זה גם היה אפשרות. כמשמע לן, להחיות זרע, שצריך להיות לא רק אינם טריפות, אלא גם עם כוח הולדה. לכן אני צריך להחיות זרע, ללמד את הנקודה הזאת. מחוסר עבר, באמת, מה שהגמרא הציע בהתחלה, מכל החי, להביא בהמות שחיים ראשי איברים שלהן. ולכן, לסיכום, מי שיהודי שמקריב, זובח, בהמת מחוסר עבר לאליל, הוא פטור. אמר רב אלעזר, מניין לשוחד בהמה למרקוליס שהוא חייב, למרות שלא עובדים מרקוליס על ידי זביחת בהמות, עובדים מרקוליס על ידי סקילה, זורקים אליו אבנים, ובכל זאת, למרות שזה לא הדבר המקובל בעניין עבודת מרקוליס, שחיטת בהמות, אבל אם אדם כן שוחד בהמה למרקוליס, שהוא חייב, הוא חייב משום עובד עבוד עזרה, וחייב מיטת ביתים. שנאמר, הפסוק אומר, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. המילה לסעירים בקונטקסט של הדיון שלנו הוא כולל עבודה עזרה. אז שלא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. אם אינו עניין לכדרכה, תכתיב איך יעבדו הגויים העילה את אלוהיהם, אם מדובר בעבודות שהן שגרתיות, ומאפיינות אליל מסוים, ואדם עושה את אותם עבודות, זה נקרא לי כדרכה, דברים שדרכם לעשות לאותם אלילים. עבודות כאלו, אדם שעושה אותם, הוא עבר על עבודה זרה, בזה שהוא עבד אותו, את האליל, בכדרכה. זה נלמד מפסוק איך יעבדו הגויים האלה את אלוהים. מה בעניין זביחה לאליל שזה לא דרך עבודתה? זה גם אסור, וזה נלמד ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסירים. אז בדיוק כך הגמרא אומרת שאם אינו עניין עם הפסוק ולא יזבחו אינו עניין לכדרכה, כי זה נלמד מאיך יעבדו, תנאו עניין, אז נבין שהפסוק פה מזהירה נגד זביחה, אפילו אם זה לא כדרכה לעבוד אותו אליל. אז אם שאלנו מניין לשוחט בהמה למרקולס שהוא חייב, אני לומד את זה מהפסוק הזה ולא יזבחו עוד. שואלת הגמרא, תשימו לב כאן קושיה ארוכה, לאחי ודעתה אי מבעי אלי לחידתניה. אתה טוען שאני צריך את זה שלא כדרכה בזביחה, אני צריך את הפסוק הזה ולא יזבחו עוד למטרה אחרת לגמרי. ומה שמובא פה בברייתא, ברייתא ארוכה, עד שורה שנייה בשורות הרחבות, כפי שאתם רואים בסימון המסגרת. בשורה הראשונה ברחבות, כאן בעמוד ב', אתם רואים קבקוב, ולא יזבחו עוד את זבחיהם. זה הפסוק שלנו. אבל הוא תפוס ללימוד אחר. מה הלימוד הזה? אז לפני שנגיע את זה דרך קריאת הגמרא, נגלה. ואנחנו נגלה את זה דרך מה שכתבנו בשוליים. קודם כל, יש לנו מבנה, אתם רואים פה בתחילת עמוד ב', הפס הכפול, הדגשנו את הביטויים עד כאן, והביטוי מכאן ואילך. והנושא פה, חיובים על שחוטי חוץ. שחוטי חוץ זה המצב שאדם, במקום להביא את הקורבן שלו לקדוש ברוך הוא בבית המקדש, הוא זובח את הקורבן לקדוש ברוך הוא מחוץ לבית המקדש. הנושא הזה לא קשור לעבוד הזרה, וזה זה, זה עומד בליבה של הקושיה כאן. הרי אנחנו ניסינו ללמוד ולא יזבחו פסוק בעניין אלילות, עבודת אלילים. אבל לפי הברייתא פה, הפסוק הזה תפוס ללמד על הלכות שחוטי חוץ. ונחזור, שחוטי חוץ שוב פעם, זה שחיטת, זביחת, הקרבת קורבנות לקדוש ברוך הוא, מחוץ לבית המקדש. זה עוון חמור אגב. אז כתבנו, אחד, מה הוא שוחט חוץ, מה שהקדיש בשעת אתר במות. אתר במות זה המצב לפני, אני מדבר כאן באופן כללי, לא ב, כי יש כאן גלים בהיסטוריה עד הקמת בית המקדש, אבל נגיד באופן כללי לפני הקמת בית המקדש היו תקופות שיהודי היה יכול להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא על במות, במות פרטיות. יש כאן מספר אחד, יש איסור שחוטי חוץ על מה שהקדיש בשעת היתר במות. אבל מה? הוא הקדיש את זה בשעת היתר במות, אבל אמרתי שהיו תקופות, זה בא בגלים. אז היה תקופה של היתר, זה היה נכון בשעה שהוא הקדיש את הבימה. אבל מתי הוא הקריב את הבימה? אחרי שנגיד כבר בנו בית המקדש. אז למרות שהוא הקדיש את הבימה בשעת היתר במות, אבל הוא הקריב אותו בשעת איסור במות, אנחנו נראה בגמרא עובר בעשה ולא תעשה. יש מצב יותר בעייתי, מה שהקדיש בשעת איסור במות, הוא הקדיש את הבימה בשעת איסור הבמות? נגיד אחרי שכבר הקימו את בית המקדש, והוא גם הקריב אותו מחוץ לבית המקדש. במצב כזה עובר נמי בקרית, לא רק עונש לא תעשה שנענש על ידי מלכות, אלא עובר באיסור קרית. וחלק מהדברים האלו נלמד מהפסוק ולא יסבכו עוד את זבריהם. אז אתם רואים שהפסוק תפוס ולא פנוי ללמוד ממנו איסור בהמת זביחת בהמה למרקוליס, עבודה שלא כדרכה בזביחה. הגמרא תענה אחרי כל המהלך הזה שהפסוק ולא יסבכו, כתוב ולא יסבכו עוד את זבריהם. המילה עוד מילה מיותרת, אז לכן אפשר לפצל את הלאו פה ולא יסבכו ככה, ולא יסבכו וגם ולא עוד. אז זה מפנה או גורם שיש פנוי אפשרות לדרוש לאו נוסף, בדיוק מה שאנחנו חיפשנו, לאו לזובח בהמה למלכוליס, למרות שזו אינה דרכה לעבוד את המלכוליס. הגמרא, עכשיו אנחנו בתחילת הקושיה, איך אתה אומר שהפסוק ולא יסבכו הוא פנוי למה שאנחנו מחפשים זובח בהמה למלכוליס? אני צריך את זה לחידתניה, לברייתא הזאת שאנחנו ממשיכים בשורה ראשונה בעמוד ב'. עד כאן הוא מדבר בקודשים שקדישן בשעת איסור הבמות וכיוון בשעת איסור הבמות. מה זה עד כאן? רש"י מסביר עד הפסוק שלנו ולא יסבכו עוד את זבריהם. אנחנו מתייחסים לפרשת שוטרי חוץ בספר ויקרא פרק י"ז, ובתחילת פרק י"ז יש מספר פסוקים ש מיועדים ללמד הלכות הקשורות לשחיטת חוץ. אז עד הפסוק הזה מדובר במצב, נגיד המצב החמור, מי שהקדיש בהמה בשעת איסור הבמות וגם הקריב את אותו בשעת איסור הבמות חוץ, והוא עשה את כל זה חוץ לבית המקדש, שרי עונשן אמור. יש עונש קרית שכתוב בפסוק ד' שנאמר ואל פתח אול מועד לא הביאו, ובהמשך הפסוק כתוב ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. עונש שמענו, הקרית. עזרה מניין? אמרת שבן אדם הזה עובר אנחנו אמרנו בהקדמה שהוא עובר על עשה וגם על לא תעשה. מה המקורות לדברים האלו? אז אמרנו שעונש שמענו, אזהרה מניין? איפה יש לא תעשה בעבירה הזאת? איפה רואים את זה בפסוק? תמוד לומר פן תעלה עולותיך, זה פסוק בדברים פרק י"ב פסוק י"ג. וכאן הגמרא נכנסת באמצע הברייתא ללמד איך רואים מכאן לא תעשה. כתוב פן תעלה, וכתוב רבי אבן אמר בילה, דאמר רבי אבן אמר בילה, כל מקום שנאמר ישמר ופן ועל, אחד משלושת המילים האלו, אינו אלא בלא תעשה. זה מלמד שיש לאו, יש לאו בשחיטת חוץ. מכאן ואילך, שוב פעם אנחנו מדברים על מפסוק זיין והלאה, ושם כתוב ולא יסבכו עוד את זבחיהם, הוא מדבר בקודשים שקדישן בשעת היתר הבמות וקיוון בשעת איסור הבמות. זה מצב יותר קל, כי סופו של דבר הוא הקדיש את הבמה בשעה שהיה יכול להקריב אותו מחוץ לבית המקדש, רק שהוא המתין מלהקריבו עד שבנו בית המקדש, שנאמר. אז מכאן אנחנו נלמד שגם לא, למרות שהוא הקדיש אותו בשעת יתר במות, הוא לא יכול להמשיך להקריב אותו בשעת איסור הבמות, שנאמר למען אשר יביאו בני ישראל את זבריהם אשר הם זובחים. ומכאן אנחנו לומדים שהטלתי לך כבר זבחים שהטלתי לך להקריב אותם מחוץ למקדש פעם. כתוב בהמשך הפסוק על פני השדה, מלמד שכל הזובח בבמה בשעת איסור הבמות, אני מוסיף פה, למרות שהוא הדיש את זה בשעת אתר הבמות, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא זובח על פני השדה. כאילו, ועל פני השדה, אפשר לומר שזה דומה למי שמקריב לאלים. כאילו, הוא לא, הוא בכלל, לא רק שהוא לא שווה, הוא גם עבירה. בפסוק ה' כתוב, בפרק י"ז, והביאום לשם, זו מצוות עשה, ומצוות לא תעשה מניין, על מה שדיברנו, על מי שהקדיש בהמה בשעת היתר הבמות והקריב אותם בשעת איסור הבמות מחוץ למקדש, תלמוד לומר ולא יזבחו עוד את זבריהם. יכול יהיה אנוש כרת, האם נגיד שגם בזה יהיה כרת, גם מי שמקריב בחוץ בהמה שהקדיש בשעת היתר הבמות, תמוד לומר, חוקת עולם תהיה זאת להם. זה באותו פסוק, פסוק זין. זאת להם, כלומר, יש את העשה ואת הלא תעשה. ולא אחרת להם, אבל לא משהו נוסף, לא קראת. אז השאלה שוב פעם, מה יהיה המקור לאור מה שלמדנו למי שזובח בהמה למרקוליס? אמר רבא, רבא אומר, אנחנו נשאר באותו פסוק, פסוק זין, קרי בי, מאחר שהמילה עוד מיותר, אפשר לפצל את הלב בפסוק, ולא יזבחו, וקרי בי, ולא עוד. אז לכן יש לי בסיס ללמוד לב, לא תעשה בזובח מחוץ לבית המקדש, בהמה שהקדיש אותו, הקדישו אותו בשעת יתר הבמות, וגם בסיס לאיסור ללאו למי שזובח בהמה למרקוליס, למרות שזביחה אינה דרך עבודתה בכך. יש כעת משנה חדשה, ופונים קודם לשוליים, כתב לנושא פריטים שנמצאים אצל עבוד הזרה, איזו מהם מותרים ואיזו מהן אסורים. המשנה, מצא בראשו, הראש פסל, מעות, כסות או כלים, הרי אלו מותרים. פרחילי ענבים, כמו אשכולות של ענבים, ועטרות של שיבלים, ויינות ושמנים וסלטות, וכל דבר שקריצה בו קרי וגע בי המזבח, אסור. הגמרא, מנה אני מילי. מה המקור למה שראינו כעת במשנה? אמר רבי חייא בר יוסף, אמר רבי הושעיה, כתוב אחד אומר, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. וכתוב אחד אומר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. וכאן לא מוזכר עץ ואבן. הכיצד? איך ניישב את הפסוקים? אחד כולל יותר מהשני, ושניהם מתייחסים לדברים האסורים בקשר לאלילים. הכיצד? תשובה, אמהם דומיה דעליהם. מה עליהם? ובפסוק הזה כתוב כסף וזהב, דבר של נוי אסור, שינו של נוי מותר, כמו שכסף וזהב זה בדרך כלל דבר שמייפה, הוא מקשט את האליל. אז כאילו דברים הם אסורים, דברים שאינם של נוי מותרים, אף אמהם דבר שנוי אסור, ושינו שנוי מותר. כלומר, אם העץ והאבן הם שנוי, אז רק אז הם יהיו אסורים. אבל אם הם אינם שנוי, יהיו מותרים. ואנחנו נתייחס לזה ביתר הרחבה בהמשך הגמרא, אבל לעת עתה זה מסביר את הרישה של המשנה, מעול, כסות או כלים, הם אינם שנוי, ולכן הם מותרים. שואלת הגמרא, ואימא, למה בחרת לדרוש, כמו שאמרנו, אימא הם דומיה דעליהם, ואימא עליהם דומיה דאימא הם? מה אימא הם? כל מה שאימא הם? בפסוק שמוזכר המילה אימא הם, כתוב גם עץ ואבן, דברים שהם אינם קישוטיים. אז כמו ששם מוזכר כל דבר, אף עליהם, כל מה שעליהם. הגמרא דוחה. אם אתה רוצה לומר כל דבר, אם כן לא יאמר עליהם. רש"י כותב, אם כן לא יאמר עליהם, כולי קרא לא יצטריך. דאשת מה שאימא הם, דינו עליו ממש אשמינן קרא דשיקוצים מנו ועשירי. אז שעליהם יבאי לך, מה שעל האליל ודאי יהיה אסור. אם אתה אומר שגם מה שלא נמצא עליהם אלא קרוב עליהם הוא נאסר, וזה כולל כל דבר, אז ודאי מה שנמצא על האליל. אז הפסוק הזה לגמרי מיותר, ובכל זאת התורה כתבה אותו, אז לכן אין לדרוש מה שהצענו עכשיו לומר עליהם דומיה דאימא הם. אנחנו כעת רואים שימוש בצורת מעוין, ובצד כתבנו תחת הכותרת מבנה סדרה של קושיות לגבי קביעות פריטים אלו כמותרים. מה זה אלו? מה מובלט פה במעוינים שלנו? בדיוק מה שראינו במשנה, מעות, כסות, כלים, והשורש או המכנה המשותף בכל הקושיות האלו, הרי הם דווקא דברים שהם מקשטים בהם את הפסלים. אז למה אם אתה קובע שדבר שנוי הוא אסור, למה בפתיחת המשנה כתוב שמצא בראשו מעות, כסות או כלים הם מותרים? הגמרא, מעות דבר של נוי הוא, למה הם מותרים? אמר אמרי דבי רבי ינאי, בכיס קשור ותלוי לו בצווארו, לא איזושהי שרשרת שעשויה ממטבעות, לא, אלא כזה דבר, כיס מלא מטבעות שתלוי על צווארו, זה לא דבר קישוטי, לכן הוא לא נאסר. כסות דבר שנוי הוא, למה מותר במשנה? אמרי דבי רבי ינאי, בכסות מקופלת ומונחת לו על ראשו. זה כסות שהוא נמצא על הפסל, אבל לא לשם קישוט, הרי הוא מקופל ומונח על ראשו. כלי דבר שנוי הוא, למה מותר? אמר רבפה דסחיף עלי משקילתה הרישי, לקחו משקילתה שם כלי משתמשים בו לכביסת בגדים, הפכו את הכלי הזה ושמו אותו על ראש הפסל, ולא כאין כובע, אלא סתם שמו את זה הפוך על ראש של הפסל, ברור שזה לא קישוטי. לזה התכוון המשנה שמצאת כלים הרילו מותרים. אמר אבסי ברכיה, הוא יגיד לנו כלל, ואנחנו נצטרך לפנח את הכלל שלו. הוא אומר, כל שהוא לפנין מן הקלקלין. המילה קלקלין זה כינוי לקלעים, קלעים ווילונות. אבל מאחר שאנחנו מדברים בעבוד עזרה, יש עניין פה ושם לחנות, לשנות את השם, ולכיוון זלזול. אז בווילונות שבתוכם נמצא האדיל, מכנים את אותם וילונות קלקלים, קלקול. אז הכלל אומר, כלשהו לפנים מן הקלקלים, אפילו מים ומלח אסור. אסור להנות ממנו. רשי כותב, אפילו מים ומלח דלא לנוי הוא, למרות שזה לא לשם נוי, כיוון דקעין פנים נינו, רואים בבית המקדש שימוש במים ומלח בקרבת קורבנות, הווה תקרובת. אז לפי זה, זה אסור מדין תקרובת עבודה זרה. זה לגבי מה שנמצא בתוך אותם מחיצות אצל עבודה זרה. הם אסורים גם אם הם אינם דברים של נוי. חוץ לקלקלין, דבר שנוי אסור, שאינו שנוי מותר. רשי כותב, חוץ לקלקלין, לאו משום תקרובת איתי, הוא לא שם בגלל תקרובת, אם זה היה תקרובת, אם זה היה דבר שהיו מקריבים לאליל, זה היה נמצא בתוך הקלקלין. אבל אם הוא דבר שנוי, אסור, וזה נלמד, רשי כותב, מהפסוק שקרא מקודם, אשר אימהן, זה לא על הפסל, אבל זה נקרא אימא פסל, שאינו שנוי מותר, רשי כותב, ואפילו הוא כאין פנים, חוץ לקלקלין לא מנחי תקרובת. אז אם מצאת דברים שהיו כן מקריבים אותם בתוך בית המקדש, ומצאת אותם דברים מחוץ לקלקלין של עבודה זרה, אי אפשר לאסור אותם מדין תקרובת. אמר רבי יוסי בר חנינה, נקטינן, יש לנו קבלה, מסורת, אין קלקלין לא לפאור ולא למרקוליס. כוונה, אין תורת קלקלין. לפני כן הצגנו כלל בעניין הזה. הכללים האלו לא נוגעים לפאור ומרקוליס. למי? אגב, מי שלא מכיר, פאור הוא עבודה זרה שדרך עבודתה הייתה מה שמגונה ביותר. אנשים היו עושים את הדברים הכי אינטימיים או הכי אישיים על פניו של הפאור. ומרקוליס, תיארנו אותו מקודם, זריקת אבנים. לגבי אותם אלילים, אמרנו לפי המסורת של רבי יוסי, אין תורת קלקלין. למי? מה הכוונה? אילמה, תאפילו פנים כחוץ דמי ושרי, כל מה שתמצא בתוך המחיצות שבתוכם נמצאים הפאור, המרקוליס, כל מה שתמצא שם יהיה כאילו נמצא בחוץ והוא יהיה מותר, כמו שאמרנו מקודם, שחוץ לקלקלין רק דברים שנוי אסורים, דברים אחרים אינם אסורים. הייתכן שיהיה כזה כולה לגבי פאור ומרקוליס? השתה פאורי מפערים כמי, אם ניקח פאור לדוגמה, אנשים במחילה מכבודכם, אחרי השירותים אדם עוסק בניקיון גופו, העובד פאור היה עושה אותו ניקיון על הפנים של הפאור. אז מאחר שאפילו כזה דבר עושים, מים ומלח לא מקרבים לי, אתה תשלול מהחשבון שאנשים לא יקריבו מים ומלח, בוודאי שיעשו את כל דבר, אפילו לפעור את עצמו, כמו שתיארנו מקודם. אז קו החומר, כל מיני דברים היו כן מקריבים לו. אז המים המלח, אגב, הם דוגמאות של דברים שהם אינם שנוי, אבל אמרנו מקודם שאם אתה תמצא אותם בתוך הקלקלין, זה נחשב תקרובת עבודה זרה. אז מים ומלח, אם היית מוצא אותם מבפנים, אתה לא תאסור אותם. ודאי שתאסור אותם, ודאי הם מקריבים כאילו דברים לפאור. אז מה הכוונה שאין תורת קלקלין לפאור ולא למלכליס? אלא הפוך, אפילו חוץ כי בפנים דמי ואסור. מה שאתה מוצא מחוץ לקלקלין, שבאופן כללי לא היה נאסר אם מדובר בדבר שאינו שנוי, אם תמצא כאלו דברים אצל הפאור מחוץ לקלקלין, כן, היינו אוסרים אותם. המשנה בצד, בכותרת הנושא, כתבנו הנאה מנכסים השייכים לעבודה זרה. המשנה, עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ, נהנים מהם, אפשר להנות מהגינה או המרחץ שנגיד הקדישו לעבודה זרה. הרי יש כלל, אין הקדש לעבוד הזרה, אין המושג הזה שאתה מקדיש דבר לעבוד הזרה וזה תופס. כמובן אנחנו מדברים על הקדש, כוונה משהו שאדם מצעיר, משהו אומר בפה. אז בניגוד לענייני קודש, שיש כזה דבר של הקדשה, אין כזה דבר בעניין עבוד הזרה. אז לכן אם יש גינה ומרחץ שהקדישו לשם עבודה זרה, הוא אינו נאסר בהנאה, אז אתה יכול להנות. אבל מה? שלא בטובה. וכאן רש"י מסביר שלא יעלה שכר לקומרים. ואין נהנים מהן בטובה. אבל אם זה כרוך בתשלום לקומרים, אז יהיה אסור לשלם להם. היה שלה ושל אחרים נהנים מהן בין בטובה ושלא בטובה. אם יש שותפות, המרחץ שייך לעבוד הזרה וגם לאנשים אחרים, נקרא לזה שותפות, אז אפשר להנות גם בטובה. עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד, ושל ישראל אין אסורה עד שתעבד. במבנה שראינו, שאנחנו רואים פה בשוליים, יש לנו צורת בית, שני לשונות בדברי אביי בעניין הנאה בטובה ושלא בטובה. אמר אביי, בטובה פירוש בטובת קומרים, הכמרים שמשרתים את האליל. שלא בטובה, שלא בטובת קומרים. לפוקי, טובת עובדי הדשרי. אם אדם נכנס לאותו מרחץ או גינה ומשלם לא לקומרים אלא לאנשים שמאמינים באליל, עובדי עבודה זרה, זה לא נחשב בעיה. כך דבריו של הבעיה בהסבר הרישה של המשנה. רש"י כותב, עובדי כוכבים העובדים אותה לא אכפת לן יבינן להו שכר, טובת הנאה פורטה. נמשיך בגמרא ללשנה שנייה, איקה דמתני לה הסיפה. יש כאלו שמלמדים דבריו של הבעיה כקשור להמשך המשנה. מה כתוב בהמשך המשנה? היה שלה ושל אחרים, אותו גינה או מרחץ שייך לעבוד הזרה כמו שתיארנו מקודם, וגם לאנשים אחרים, נהנים מהם בטובה ושלא בטובה. אמר הבעיה, בטובת אחרים, שלא בטובה, שלא בטובת קומרים. לפי הגישה הזאת, אם יש דבר שעומד בשותפות, אתה לא יכול לשלם לקומרים, למרות שזה בשותפות, למרות שהיה מקום לומר התשלום שלי לא הולך דווקא לקומרים, הולך לאחרים. לא יעזור, לפי הסיפה, לפי לימוד אביי על הסיפה, כל מצב של תשלום לקומרים יעשו. לפי אביי ברישה, אם נאמץ את הגרסה הראשונה, אם היה מדובר בדבר שעומד בשותפות, היה אפשר לשלם לקומרים. רק דבר שהוא לגמרי של העבוד הזרה, אסור לשלם לקומרים. יוצא מכך שהרישה יותר מקל מהסיפה. הגמרא ממשיכה. מן דמתני הסיפה, מי שגורס כמו גרסה השנייה, שהבאי אומר את דינו על הסיפה, שיותר מחמיר מהרישה, שמקפיד אפילו בסיפה שלא יהיה בטובת הקומרים, למרות שמדובר בדבר שבשותפות, כל שכן הרישה, ודאי שיאסור לשלם לקומרים ברישה. ומה דמתני הרישה, שרק אם כולו של עבוד הזר יהיה אסור בטובת קומרים, אבל הסיפה, כיפה דעיקה אחרים בהדה, אפילו בטובת קומרים, נמי שפיר דמי. עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד. מה זה מיד? מיד ביצירת הפסל, אפילו אם לא עבדו אותו בפועל. מתניתין מני רבי עקיבא היא. ואנחנו ממשיכים פה, מתחילים פה סוגיה ארוכה, שבו אנחנו נראה מחלוקת תנאים בעניין עבוד הזרה וכליו, מתי נאסרים. אז הגמרא קובעת שהמשנה שלנו זה תואם לשיטת רבי עקיבא דתניא, וכאן יש ברייתא, ובסוף אנחנו נראה שתי שורות מסוף המסגרת דברי רבי ישמעאל, ואחר כך רבי עקיבא אומר חילוף הדברים. אנחנו פותחים עם דרשה על הפסוק בדברים פרק י"ב, פסוק ב', כתוב, וגם אני חושב שמן הנכון רק לציין שהבאנו את הפסוק במלואו ברצף בתחילת דף נון ב' עמוד א' בשוליים, אז לפני שנתקדם בתוך הגמרא, אגב אנחנו גם פה שמתי לב שהוספנו את המשך הפסוק בשוליים כאן, אז לפני שנתקדם נקרא את הפסוק ברצף שוב פעם. דברים י"ב פסוק ב' כתוב, הבית עבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם על ההרים, הרמים, ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן. הגמרא, אנחנו קבענו שהמשנה שלנו שאומרת עבודה כוכבים של עובדי כוכבים אסורה מיד, מיד בגמר יצירתם, אפילו לפני שעובדים אותם, תורים לרבי עקיבא דתניא, הבית עבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. בכלים שנשתמשו בהן לעבודת כוכבים הכתוב מדבר. אחר כך הגמרא תשאל, מה זה בכלים? כתוב בפסוק מקומות, זה לא הכלים. בכל אופן, לבינתיים, יש להבין שהפסוק הזה אומר שיש חובה לעבד עם א' את הכלים שנשתמשו בהן לעבודת כוכבים הכתוב מדבר. יכול, האם החיוב להשמיד את הדברים האלו יכול עשאום ולא גמרום? הוא רק התחיל בעשייתם אבל לא גמר את הכלים. גמרום ולא הביאום, הביאום לפסל, הביאום ולא נשתמשו בהן, יכול יהיו אסורים? תמיד לומר אשר עבדו שם הגויים, שאין אסורים עד שיעבדו. כאילו לא מספיק שגמרת את הכלי, אלא היו צריכים להיות בשירות האליל. מכאן אמרו, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה עד שתעבד. גם פה יש קצת קושי. מה זה מכאן אמרו עבודת כוכבים? זה האליל הפסל עצמו. עד עכשיו חשבנו שאנחנו מדברים על הכלים שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים. וכאן שינוי כיוון. מדובר פה על הפסל עצמו, אז זה צריכים להסביר, להעביר את זה, ונמתים להמשך הגמרא. אז מכאן אמרו, עבודה כוכבים של עובד כוכבים אינו אסורה עד שתעבד. ושל ישראל, מדובר בפסל של ישראל, אסורה מיד, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, חילוף הדברים. עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד. תשימו לב, כבכבנו פה, כי זה מה שחיפשנו, או האמורים היינו לומר, למעלה. וזה מופיע גם כן במשנה, המשפט הזה, שעובד כוכבים, הפסל של עובד כוכבים של הגוי אסורה מיד, ושישראל עד שתעבד. נכון? זה מה שראינו, וגם יש לנו חיצים. ועל סמך זה, הגמרא אמרה שמשנתנו, לפי רבי עקיבא, המשנה הביא את המשפט הזה, וכאן אנחנו רואים שזה זה מובא על ידי רבי עקיבא. אמר מור, כאן נצטט מהמקור שקראנו עכשיו, בכלים שנשתמשו בהן עבוד הכוכבים הכתוב מדבר. שואל את הגמרא, המקומות כתיב, אבל באותו פסוק כתוב, הבית הבדון את כל המקומות. מקומות זה לא כלים. אז איך הברייתא מסיקה מהפסוק הזה עניין של איסור כלים? הגמרא עונה, אם אינו עניין למקומות, זה לא מצרי. הפסוק אומר דבר שבעצם, אם אתה אומר ללמוד את הדברים באופן מילולי, פשוט לא נכון. מה כתוב בפסוק? הבית תעבדון את כל המקומות. מקום, למשל, מקום כמו הר, ששם עבדו עבוד הזרה על ההר. האם יש חיוב לאבד, להשמיד את ההר? לכן הגמרא פה אומרת שאי אפשר להשאיר את הפסוק כפשוטו. אם אינו עניין למקומות דלא מצרי, דכתיב אלוהם על ההרים, ולא ההרים אלוהם, ההרים פה הוא ביטוי למילה מקומות. הדבר האסור הוא מה שנמצא על ההר, אבל לא המקום, ולא ההר, אפילו אם הם עבדו להר, ההר לא הופך להיות עבוד הזרה. אז הפסוק הזה לא יכול להיות שייך למקומות. הגמרא ממשיכה לדף נון ב', תנאו עניין לכלים. אז ניתן להבין את הפסוק, הבית עבדון את כל הכלים אשר עבדו שם הגויים. המשך ציטוט, לכן יש לנו מסגרת. מכאן אמרו עבודת כוכבים, מה זה מכאן אמרו? מהפסוק של הבית תעבדון את כל המקומות. ואיך הבנו את הפסוק? מקומות זה לא מקומות, מקומות זה כלים. אז מכאן אמרו עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה אלא עד שתעבד ושישראל מיד, ובכלים הוא כמנלה. הסברנו שהפסוק מתייחס לכלים שנשתמשו בהם לעבוד הזרה, לא לעבוד הזרה עצמה. אמר קרא, אותו פסוק שציטטנו מקודם וקראנו אותו במלואו, כתוב בפסוק י"ב שם, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם. אז יש לנו את המילה אותם, זה שייך למקומות שכבר הסברנו מתייחס לכלים, ויש גם את אלוהיהם. מקיש אלוהיהם לכלים. מה כלים עד שיעבדו? אף אלוהיהם של הגויים, הפסלים עצמם, נמי, מתי הם נאסרים? עד שיעבדו. זה שיטת רבי ישמעאל, וזה לא כמו שראינו במשנה. אמרנו שהמשנה לא לפי רבי ישמעאל, לא לפי רבי עקיבא. אז לפי רבי ישמעאל, הפסלים, האלילים עצמם של הגויים, אינם נאסרים בגמר יצירתם, אלא עד שיעבדו. ורבי עקיבא, שהוא סובר עבוד הזר של גוי אסור מיד, זה לא מקיש, הוא לא מקיש בין הכלים לאלילים. כלים זה דבר אחד, ואלינים זה דבר אחר. לפי רבי עקיבא, שסובר שהפסל עצמו אסור מיד, המלאך את הפסיק העניין. יש פה חיצים, אתם רואים בחיץ הקודם, המילה את מופיע עם נקודות מתחתיו, הבלטנו את זה לצורך המשפט הזה. המילה את מפסיק בין ההתייחסות לכלים, שרבי עקיבא יסכים שכלים אינם נאסרים עד שיעבדו, שישתמשו בכלים לשירות לפולחן, אבל הפסל עצמו לפי רבי עקיבא אסורה מיד, פסל של גויים. אנחנו מבליטים פה עם מעוין ההתייחסות לפסל עצמו של גויים וגם של ישראל, כפי שנראה בהמשך. אז הזכרנו את נגענו פה במחלוקת רבי עקיבא ורבי שמעון בן יאן, מתי נאסר הפסל של גוי. נחזור לרבי ישמעאל. ורבי ישמעאל, אשכחן עבודת כוכבים של עובד כוכבים, דאין אסורה עד שתעבד. זה כבר הוכחנו. כי כתוב בפסוק, עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. זה נכון לכלים וגם לפסלים עצמם לפי רבי ישמעאל, שיש עקש בין הדין לכלים לדין של הפסל עצמו, אז זה עד שיעבדו. אז אומרת הגמרא, אשכחן עבודת כוכבים של לוי כוכבים דאין אסורה עד שתעבד, דישראל דאסורה מיד בנעלי, הרי גם זה אמר רבי ישמעאל של פסל של ישראל אסורה מיד ביצירתו. וזה יש לנו גם חץ שמחזיר אותנו לנון א' עמוד ב', שבאותה שורה ראינו שרבי ישמעאל אומר אסורה מיד. מה המקור לזה? תשובה, סברה הוא, מדעובד כוכבים הפסל של גוי עד שתעבד, ישראל אסורה מיד. כעת בשורות הבאות אנחנו נראה שימוש במשולשים, הם קושיות או הצעות חילופיות. אם דישראל כלל וכלל לא, אתה אומר שיש דין אחד לפסל של הגוי ושהישראל צריך להיות שונה, בסדר, הוא יהיה שונה בכך שפסל שעשה ישראל הוא לא נאסר בכלל. הגמרא דוחה, אשתא גניזה בעיה, עבודה זרה שישראל צריכים לקבור אותו, יצורי לא מצרם, אתה חושב שלא לא אסור? ודאי, דבר שאתה חייב לקבור אותו זה דבר שאסור. ואימא כדעובי כוכבים, למה אתה צריך למצוא הבדל ביניהם? תגיד שהדין יהיה כמו פסל של גוי שאינו אסור לפי רבי שמעאל עד שעובדים אותו. אמר קרא, זה גם אי אפשר לומר, כי הפסוק אומר בעניין עגל הזהב, ועגל הזהב היה עניין של ישראל, עבוד הזרה של ישראל. כתוב, את חטאתכם אשר עשיתם את העגל, משעת עשייה קם לי בחטא. אימה אני מילי למי קם גבר בחטא? אולי שוב פעם הפסוק לא מתייחס לפסל, הוא מתייחס לבן אדם שהוא חוטא אם הוא עשה פסל. יצורי לא מצרה, אבל הפסל עצמו לא נאסר בעשייתה. אמר קרא, האור האיש אשר יעשה פסל ומסיכה. ומה רואים? משעת עשייה קם לי בארור. שוב פעם הגמרא מנסה לדחות, אימה אני מילי למי קם גברא בארור, יצורי לא מצרה. יש, כמו שהזכרנו מקודם, הבן אדם נקרא חוטא, וגם פה אדם מיועד לכללה, אבל הדגש הוא על הגברה, אבל לא על האיסור הנא מהפסל. הגמרא עונה, תועבת השם כתיב. זה מלמד שהפסל עצמו תועבה, והוא כמובן נאסר. ומתי? לפי רבי ישמעאל, הוא נאסר משעת עשייה. ורבי עקיבא, הוא לא מסכים, הוא אומר שאינו אסור פסל של ישראל עד שתעבד, לא מיד. אז מה הוא לומד מתועבת השם? רשי בשורה שלישית למעלה אומר, ורבי עקיבא אמר בשל ישראל עד שתעבד, היי תועבת השם לאו דמיצר משעת עשייתה, אלא אחי כמר ארור משעת עשייה, דעשייה מביאתו לידי תועבה שעובדה. אז ככה רבי עקיבא, הוא אומר זה כאן בקיצור בגמרא, מה הוא לומד מתועבת השם. ורבי עקיבא, ששוב פעם, עבודה של ישראל, הוא לא נאסר משעת עשייה, אז מה הוא לומד מזה? דבר המביא לידי תועבה, הוא ארור משעת עשייה, כי העשייה שלו, יצירת הפסל, מביאו לידי תועבה, שאז הוא נאסר בזמן שהוא יעבוד אותו. עכשיו עוברים לשיטת רבי עקיבא. רבי עקיבא, עבודת כוכבים של עובד כוכבים תעשורה מיד מנעלי. אמר אולה, אמר קרא, אנחנו מצטטים פה פסוק מדברים פרק זין פסוק חפי. הבאנו את הפסוק במלואו בשוליים, נקרא את זה ביחד. כתוב פסילי אלוהיהם, המילה פסילי, אנחנו את נגיד מראש, יש הוא דו משמעותי, יש לו משמעות של פסל וגם משמעות של לפסול מלשון פסול. אז כתוב פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך פן תבקש בו כי תועבת השם אלוקיך הוא. אז הגמרא אומרת, מניין רבי עקיבא שפסל של גוי אסורה מיד אפילו לפני שעובדים אותה? אמרו לה המכה, פסילי אלוהם תשרפון באש, מי שפסלו נעשה עולה, מי שפסלו משלשון פיסול, הוא כבר נעשה אליל. ואידך רבי ישמעאל, מה הוא לומד מזה? הרי הוא חולק, ההוא מבא אלי הפסוק פסילי אלוהיהם, הוא צריך אותו לחידתני רב יוסף. תתני רב יוסף, מה שרב יוסף מלמד, מניין לעובד כוכבים שפוסל אלוהו, מניין לכך שלגוי יש כוח לפסול עבוד הזרה, ואחרי שהוא פוסל אותו הוא נהיה מותר. לא כן אגב בישראל, שנאמר פסילי אלוהיהם תשרפון באש. אז כמו שאמרנו מקודם, פסילי פה משמעות לפסול. ואידך, עכשיו אם אמרנו שרבי ישמעאל לומד שגוי יכול לפסול, לבטל עבוד הזרה, מה יהיה המקור לדין הזה בשביל רבי עקיבא? ואידך רבי עקיבא נפקא לי מדשמואל, דשמואל רמי, רבי שמואל הלא מין סתירה בתוך פסוק טיב, פסוק שקראנו מקודם, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, וכתיב ולקחת לך. מצד אחד אומר לא תחמוד, כלומר אסור לך, מצד שני כתוב ולקחת לך. כיצד? איך ניישב את את העניינים האלו? פסלו לאלוה, אם הגוי יצר את זה להיות אליל, לא תחמוד. פסלו מי אלוה, וזה מה שאנחנו מחפשים, אם הגוי פסל אותו מי להיות אליל, אז ולקחת לך, אתה יכול, זה יהיה מותר. אז זה המקור עבור רבי עקיבא שגוי יכול לבטל עבודה זרה. ורבי עקיבא אשכחן, שוב פעם נתמקד בשיטת רבי עקיבא, אשכחן מצאנו עבודת כוכבים של עובד כוכבים ואסורה מיד. זה מה שהוכחנו למעלה. יש לנו פה חץ מפותל בשואה האחרונה, בשואות הקצועות, ורבי קיבה, אבל הקרובים שהרבי קרובים דעשו מיד, הבאנו את המקום מפסילי אלוהם, מי שפסלו, מי שברגע שגמר עשייתו, אז זה מה שמצאנו כבר, מקור לזה, שפסל של גוי עשועה מיד. מה עוד אמר רבי עקיבא? די ישראל עד שתעבד מנהלן, שפסל של ישראל הוא אינו עשור מיד בשעת הסיאלה עד שעובדים אותו. מעיניין לרבי עקיבא הדין הזה, אמר רבי יהודה מקרא ושם בסתר. מה דורשים מזה? עד שיעשה לה דברים שבסתר. מה הכוונה? מה האדם עושה בסתר? מה האדם עושה שלא יהיו אותו בדין? מעשה של עבודה זרה. אז אנחנו לומדים מכאן שעד שהוא יעשה, עד שיעבוד עבודה זרה, אלו הם דברים שאדם עושה בסתר, רק אז הפסל נאסר. ואידך רבי ישמעאל, מה הוא דורש מזה? ההוא מבעלי לחידי רבי יצחק. ים רבי יצחק, מניין לבוא לקרובים של ישראל שתאונה גניזה, שנאמר ושם בסתר. שמים אותו בגניזה, קוברים אותו. ואידך רבי עקיבא, מאיפה הוא ילמד הדין הזה של פסל של ישראל צריכים לגנוז אותו? נפקא ליה, הוא ילמד את הדין גניזה מדרב חסדא מרב, ים רב חסדא מרב, מניין לעבודת כוכבים של ישראל שתאונה גניזה, שנאמר לא תיתה לך עשירה כל עץ אצל מזבח, כתוב בהמשך אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך. מה מזבח טעון גניזה? אבני מזבח שנגיד יצאו מכלל שימוש, אז צריכים לגנוז אותו, הוא דבר שאסור בהנאה, זה הקדש שאסור בהנאה, אז מה עושים? גונזים. אף עשירה שגם מוזכר בפסוק טעונה גניזה, עשירה דוגמה לאליל. זה יהיה המקור של רבי עקיבא שטעון גניזה. ואידך רבי ישמעאל, מה הוא דורש מהפסוק לא תיתה לך עשירה כל עץ אצל מזבח? ההוא מבעי אלי לחידרי שלקיש, דמרי שלקיש, כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע עשירה בישראל, שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וסמיך לי, ואצל הפסוק הזה שמתייחס לשופטים, לדיינים, כתוב, לא תיתה לך עשירה כל עץ. אמר רב אשי, ובמקום תלמידי חכמים, מי שממנה דיין שאינו הגון, במקום שנמצאו תלמידי חכמים הגונים, הבעיה של מינויו של אותו שופט לא הגון, כאילו נטעור אצל מזבח, שנאמר אצל מזבח. וכמו שהמזבח הוא מסמל תלמידי חכמים, העשירה מסמלת דיינים שאינם הגונים. או אולי נגיד ביתר דיוק, כמו שהעשירה הסברנו שהוא משל לבן אדם, גם מזבח הוא משל לבן אדם. כמו שהעשירה הוא כאילו נוטע עשירה, מתייחס לזה שאינו הגון, מזבח מתייחס לתלמידי חכמים. ולכן רב אשי אמר שמי שממנה דיין שאינו הגון במקום של תלמידי חכמים, כאילו נטע את העשירה אצל מזבח. עד כאן שיעורנו להיום.